שלום רב לכל בית ישראל. היום נעסוק בפרשת לך לך. פרשת לך לך, אחת הפרשות המרתקות ביותר שיש בתורה. היא עוסקת במפגש שבין אבי האומה הישראלית, ראש ומשביר לכל עם ישראל, ממנו יצאנו כולנו, אברהם אבינו, לבין הישות האלוקית שברא את כולנו, מקיימת את כולנו. בעצם זו המפגש הראשוני וההשקה הראשונית בין מי שממנו יהיה עם ישראל לבין מי שברא את העולם, הקדוש ברוך הוא. המפגש הראשוני הזה של בעצם אב וסב לכולנו, אברהם אבינו, לבין הישות האלוקית, יוצרת באברהם שאלות, תהיות, בלבולים. ואותם תהיות ובלבולים הם בעצם אלה שמייסדות עד עצם היום הזה את כל קיומנו ואת כל תכליתנו. אם נרצה לראות איך בעצם הסיפור המקראי הזה נוכל למשוך אור גדול לחיינו ולעבודה אמיתית, למי שרוצה לעבוד, לעבודה אמיתית בדרך השם, בקדושה ובטהרה. אז תקציר הפרשה. הפרשה מתארת על הגילוי הראשון שהיה לאברהם, ושם אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. בעצם הוא מקבל נבואה שאומרת לו פשוט תתחיל ללכת. לאן? לא כתוב. אל הארץ אשר אראך. אחר כך מובטח לאברהם אבינו בשל היותו אדם הדבוק בשם, שהוא יקבל את ארץ ישראל, שלשם הוא הולך. והארץ הזו מתוארת בכתובים, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד ראשית השנה ועד אחרית השנה. אני רוצה להבין מה המושגים האלה. ואחר כך מובטח לו שהוא יהיה גוי גדול, כן? יצא ממנו עם גדול, והוא מבורך בכל הברכות. ואברהם אבינו מתחיל לתהות. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, במה ידע כי ירשנה? איזה הוכחה יש לי שהילדים שלי באמת לעולמי עד יקבלו את הארץ הזאת? והקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה תמוהה, שהם יהיו במצרים וזה יסבלו שם. לא ברורה מה השאלה. אברהם אבינו אב ומשביר לדרגת האמונה, פתאום מפקפק. וגם לא ברורה התשובה של הקדוש ברוך הוא. אחר כך מסופר על כל הסיפור עם לוט ומלחמת המלכים, שאברהם נלחם עם כמה ממלכי האזור, ועל המפגש שלו עם מלך סדום, גם כן מפגש מאוד מאוד מעניין. ולסופו של דבר עוד איזו שאלה שהייתה לאברהם, וגם עליה נענה. זה תקציר הפרשה. אני רוצה להסביר את כל הדבר הזה באופן פנימי. מתחילים. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה זה ארץ? אומר המדרש רבה על פרשת בראשית, ארץ לשון רצון. למה נקרא ארץ? מדובר שם על ארץ ישראל. למה נקרא ארץ? שרצתה לעשות רצון קורנה. בגלל שהיא רצתה לעשות את רצון קונה, הקונה שלה, הכוונה, קונה שמיים וארץ, זה הקדוש ברוך הוא, נקרא שם ארץ. אז למה נקראת הארץ? ארץ על שום הרצון. ארץ זה לשון רצון. עכשיו יש פה שתי ארצות שמדובר עליהן. יש את ארץ ישראל, ויש את ארץ אומות העולם. ארצות אומות העולם. מה ההבדל בין ארץ ישראל, בין הרצון של ישראל, לבין הרצונות של הגויים? ישראל נוטריקון ישר אל. אם נפרק את המילה ישראל, נוכל לראות שני המילים, ישר אל. מה זה ישר אל? אדם שהרצון שלו הוא ישר אל הקדוש ברוך הוא. מחפש אותו, רוצה אותו, שם אותו כדבר החשוב ביותר. זה גם אותיות ישראל, אותיות לי ראש. זה הראש שלי. הכל הולך אחרי הראש. אז הראש והמנהיג שלי זה הקדוש ברוך הוא. וכל מה שהוא עושה גם אני רוצה לעשות. הוא טוב ומטיב, גם אני רוצה להיות טוב ומטיב. תכונת ההשפעה, תכונת הנתינה, אהבת הזולת, שאדם רוצה לעשות נחת רוח לבורא, כל זה נקרא הרצון להשפיע, ובביטוי של התורה זה נקרא ארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל זה הרצון להשפיע נחת רוח לאחר. אם נקרא את זה בשפה המודרנית, אלטרואיזם. הפוך מאגואיזם. אגואיזם זה שאדם שם את עצמו במרכז, אני ואני ואני. ארץ ישראל זה תכונה פנימית באדם שהוא רוצה לצאת מתוך עצמו למישהו אחר. לתת, להעניק. זה ארץ ישראל. זה מדרגה רוחנית שכוללת בתוכה כל מיני תכונות כמו אמונה ועוד דברים. מה זה ארצות הגויים? בדיוק הפוך. אם ארץ ישראל זה הרצון להשפיע, אז ארצות הגויים זה הרצון לקבל. זאת אומרת, זה כל כוחות הגויים שבתוך האדם, שכשהם משתלטים עליו, אז הם בעצם לכל אומה יש את התאווה שלה, וזה כל התאוות והיצרים של העלמה, של העולם הזה. כל אומה יש לה איזו תאווה מיוחדת, יש 70 אומות העולם. לעומת זאת יש 70 בנים ליעקב, שירדו איתו מצרים, זה כנגד זה עשה השם. כן? הילדים של מצרים נקראים, זה גם 70 פנים לתורה, יש כל מיני אופנים, פן זה צד, כן? יש צד כזה וצד אחר, אבל בסופו של דבר זה 70 פנים של השפעה, של יכולת חיבור עם הבורא, על ידי כמובן החיבור עם הזולת ועם האחר. אז נסכם מה שלמדנו עד עכשיו, כתוב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. יש שני ארצות, הארץ שהוא היה גר בה, זה היה בארצות הגויים. זה בענף הגשמי. בשורש הרוחני, ארצות הגויים זה הרצון לקבל. אז הוא אומר לו, לך לך מארצך. זאת אומרת, מהרצון הטבעי שאדם נולד איתו. אנחנו באופן טבעי אגואיסטים. אפשר לראות את זה באופן חד אצל ילדים. כיצד ההתחשבות היחידה שלהם עם המציאות, זה רק כאשר הם נוכחים במציאות, וכשהמציאות משרתת אותם. יש גם אנשים מבוגרים שלא התפתחו מזה, אבל בסופו של דבר, האדם מבסס את חייו על התענוג העצמי שלו. כמה שהסביבה יותר תשרת את האדם, תיתן לו, הוא יהיה מוכן יותר לחיות בה. למשל, עבודה. יש עבודה שמאלצת את האדם לעבוד באיזושהי מינימום פעילות, נקרא ככה, ומינימום שעות. אבל הוא לא יקבל ממנה הרבה ממון. אז הוא ילך, יעשה את מה שצורך ויחזור. אבל אם תהיה עבודה שלא רק שתיתן ממון, תיתן ממון ומעמד והרבה דברים שנלווים מסביב, אז אדם יהיה מוכן להתמסר לחברה הזאת. הוא יוכל לעבוד יותר שעות ויותר במרץ. הוא ידע שהרי כל דבר שהוא עושה וכל פעולה שהוא עושה, הרי הוא מקבל עכשיו עוד מעמד ועוד כסף ורכב, ואני לא יודע מה שנותנים. אז יוצא שמטעם מה מוכן להיכנס לאותה חברה שמעסיקה אותו? מטעם שהחברה נותנת לו הרבה תענוגים. אם היא נותנת מעט תענוגים, אז פחות אכפת לו ממנה. אם היא נותנת לו הרבה תענוגים, אז הוא מוכן יותר לעבוד בתוקף. אז אותו דבר עם החברה האנושית, אדם בוחר לו חברים וסביבה וכל מיני, סביבה זה בכלל, דרך לא חברים בני אדם, סביבה זה יכול איזה עיתונים האדם קורא, איזה חדשות הוא שומע, לאיזה אתרי אינטרנט הוא נחשף, לאיזה מוזיקה הוא שומע, כל זה סביבה שנותנת לנו בעצם תענוגים, זה יכול להיות אינפורמציה, ממון, מעמד, כל מיני תענוגים גופניים שלא צריך לפרט, כן? אכילה, שינה, ניעוף, לא משנה. אבל בסופו של דבר, הטבע הראשוני שלנו הוא טבע של לקבל תענוג. טבע אגואיסטי. אז מאחר שזה הטבע הראשוני שלנו, זה נקרא ארצך. זה המולדת שלנו. מזה נולדנו, מתוך התכונה הבסיסית הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא, לאברהם, לך לך מארצך למקום אחר. הוא עוד לא אומר לו איזה מקום, אבל אנחנו כבר יודעים שזה ארץ ישראל. התהליך הזה של לצאת מעצמי, מהאגואיזם לאלטרואיזם, נקרא השתוות צורה או דבקות, אבל בסופו של יום זה התהליך הרוחני שכל יהודי צריך לעבור. לצאת מאנוכיות, מאהבה עצמית, לאהבת הזולת. ומי שמצליח לעשות את זה, לאט לאט גם יכול לרכוש מדרגות אהבה לבורא ולהתחבר איתו. וזה מטרת החיים, להתחבר עם הבורא. אז זה נקרא לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. זאת אומרת, תצא מעצמך לכיוון הנכון. מה זה אל הארץ אשר רקע? תגיד לו, לך לך מארצך לארץ ישראל. אלא באופן טבעי, מכאן שאנחנו כל כך שקועים ומשוחדים על ידי הרצון לקבל, על ידי היצר הרע, אם יגידו לאדם בבת אחת, בוא, תגיע להשפעה, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, תאהב אחרים, ותתחיל לתת ולעזור לכולם, אדם לא יוכל להתמודד עם זה. אז מגלים לו את זה לאט לאט. אומרים לאדם, בוא תתחיל את התהליך, תתחיל ללכת לאיזשהו כיוון מסוים. לאט לאט אנחנו נבנה אותך. אז זו הסיבה למה הוא לא אומר לו, לך לך מארצך, כן, אל, לצורך העניין, ארץ ישראל. בספר דברים, פרק י' א', אומר הפסוק על אותה ארץ ישראל, ארץ אשר עיני אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה. כביכול, הארץ הזאת של ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא, העיניים שלו שם, ההשגחה, בכל המצבים, מראשית השנה עד אחרית שנה. מה זאת אומרת? מה, הקדוש ברוך הוא לא משגיח על שאר הארצות? אלא מדובר פה מצד הנברא. איך הנברא תופס את הבורא? האם הנברא מרגיש אותו או לא מרגיש אותו? אם הנברא שקוע בתוך תאוות עצמו והוא רואה רק את עצמו, זה נחשב שהוא בבחינת ארצות אומות העולם, המצב הרוחני שנקרא ארצות נחר, אז במצב הרוחני הזה הוא לא יראה את הבורא. הוא לא יבין את ההשגחה שלו. הוא גם לא יחפש אותו. הוא יראה רק את עצמו ואת מה שמשרת אותו. אבל אם אדם מגיע למדרגת ארץ ישראל, שמה עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית, עד אחרית שנה. זאת אומרת, שמה הוא יכול בדבקות בבורא, לראות את השגחת השם כטוב ומתי בכל המצרים. אבל אם הוא רואה רק את עצמו, אז איך הוא יראה את השם? בהמשך מובטח לאברהם, ועשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם גדולה וברכה. מה הגדולה והברכה הזאת שכשהוא יגיע לארץ ישראל, או הירושה של ארץ ישראל? מה הגדולה בזה? מה הברכה בזה? כל מי שהולך פה כמה עשרות שנים במציאות האחורה שלנו, בטוח מבין שיש פה משהו מעבר. בטוח השכיל לליבו לדעת, או לפחות להרגיש, שאנו לא פה לצבור ממון, וגם לא כבוד, ובטח לא השכלה, וכל שאר הדברים. אפילו להביא צאצאים, גם זברה מביאה צאצאים, נו אז מה, מה ההבדל? כשאדם מגיע להבנה הזאת, הוא מבין ומחפש, או לפחות מרגיש שיש משהו יותר בחיים האלה. לא יכול להיות שאני עוד איזה טבעת בשרשרת האנושות הארוכה, כבר אלפי שנים, אז אני באתי לפה ל-80 שנה כמו שבאו רבים אחרים. ואני אלך מפה עוד כמה שנים כמו שרבים אחרים הלכו. חייב להיות פה משהו קצת יותר תכליתי. התכלית הזאת, האושר האמיתי בחיים שלנו, הברכה האמיתית, ברכה לשון ריבוי, כן? בית רש חף, בית בגימטריה זה 2, חף זה 20, ורש זה 200, לשון בכור. זה המילה היחידה בעברית בעלת משמעות שיש כזה כפילות. בית חף רש, או בית חף רש זה 20, 2, 20, 200. אין דבר כזה יותר. זה מראה, הברכה, השורש שלה מראה על תולדות, על ריבוי. אז מה הברכה? מה התולדות הטובות בחיים? הדבקות עם השם. אדם שדבק בשם, במלך מלכי המלכים, בישות הנפלאה הזאת, הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש את הברכה של הקדוש ברוך הוא, הוא חי אותה. הוא נהנה מכל דבר. הוא רואה את עיני השם, בכל המצבים, מראשית השנה ועד אחריתה. הוא מסוגל באמת להיות בעל תולדות טובות במציאות הזאת. גם ברכה זה לשון חיבור, כמו הברכה בעצים. יש פעולה שנקראת הברכה בעצים, זה איזשהו חיבור לקרקע או לעץ אחר. החיבור הזה, כמו ברך למשל. ברך, מה המשמעות של ברך? שהיא מחברת. ברך מחברת את השוק ואת הירך. ברך מורה על חיבור. הברכה היא החיבור עם הקדוש ברוך הוא. אז יוצא שהוא מבטיח לו וישחה לגוי גדול והברכך והגדלה שמך והיה ברכה. אז בפשט רשי אומר, היה ברכה שעד עכשיו אני בירכתי את האנושות. אלוקים ברך את נוח, אלוקים וכן הלאה. עכשיו אתה תהיה זה שמברך. אני נותן לך את כוח הברכה. אני נותן לך את כוח ההולדה. שאדם בא אליך עם בעיה ואתה תיתן לו ברכה ויהיה לו תולדות טובות. יפתור לו את הבעיה בברכה. אבל ברובד העמוק של הדבר, הברכה, אותה ברכה שאנחנו מדברים עליה, היא החיבור עם הקדוש ברוך הוא. היא המוליד תולדות בנפש האדם, במדרגות רוחניות, ובהשגה אמיתית של משמעות החיים ותוכנה. השיעור הזה מטבעו התחלק לשתיים על פי האורך שלו. יש פה הרבה דברים בפרשה הזאת. אז בינתיים אתם מוזמנים לגשת לשיעור המשך שלנו, ובינתיים אני מאחל לכולם ברכה אמיתית, החיבור אמיתי לשם, הצלחה, נחת וקדושה בכל אשר תלכו. כל טוב. להתראות.